כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי הנערצים, אחיי ורעיי האהובים, הדף היומי, ל"ג בעומר תשע"ו, יום חמישי בשבוע, חי באייר תשע"ו, מסכת קידושין, דף ע"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, והבוקר הזה, ל"ג בעומר תשע"ו, מציונו של התן האלוקי במירון, הלא הוא רבי שמעון בר יוחאי. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בבוקר מיוחד ושמח זה, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בוקר יום חי באייר, 33 יום בספירת העומר, יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. עשאו ישראל יום טוב באמצע ימי הצער שלפניו ושלאחריו. אין אומרים בו תחנון, עושים בו שמחת נישואין ומסתפרים בו כמנהג האשכנזים, וכמנהג הספרדים ביום שלאחריו כנזכר לעיל. ולובשים בו בגדים חדשים, שבימי הספירה נמנעים ללבוש בגד חדש, כפי דעת יש אומרים, אף על פי שאינה הלכה, ומרבים בנרות בבית הכנסת. ותינוקות של בית רבן יוצאים עם רבותיהם לטייל מחוץ לעיר, וקשתות וחיצים עשויים עץ בידיהם. ומורים בחיצים ומטיילים להנאתם ולשמחתם כמנהג חוץ לארץ. וביותר חוגגים את היום הזה בערי הקודש בארץ ישראל, ולג בעומר נעשה יום טוב של שמחה וריקודים וזמירות הרבה, ומדורות אש גדולות ומסביב להם מחולות שירה וזמרה, לכבוד התנא האלוקי, רבן שמעון בן יוחאי. הרב המאירי בספרו בית הבחירה למסכת יבמות כותב, וקבלה בידי הגאונים ז"ל, שביום ל"ג בעומר פסקה המיטה של תלמידי רבי עקיבא, ומתוך כך נוהגים שלא להתענות בו. מסורת קבלה הייתה מדור דור, שיום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי ל"ג בעומר היה, ויום פטירתו נתמלא אור גדול של שמחה אין קץ על ידי הסודות התמירים שגילה לתלמידיו באותו יום ושנכתבו בספר הזוהר. ולא היה עולם כדאי כאותו יום שעניינים נשגבים אלו נתגלו לבריות. והיה היום הזה לא הוא לתלמידיו שהיו איתו כיום הילולה, כלומר כיום שהחתן שמח בחופתו. והיה אותו היום ארוך משאר כל הימים, ולא שקעה שימשו עד שגילה כל מה שניתן לו רשות לגלות. אז נתן רשות לשמש שתשקע. שקעה השמש, יצאה נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי ועלתה למרום. ככתוב בהידרא זוטא בפרשת האזינו. ומן הטעם הזה נהגו שמחה ביום זה, אף על פי שיום מיטת צדיקים הוא יום תענית, אלא שכך היה רצונו של רבי שמעון בר יוחאי, וכך הניגו הקדמונים, שיעשו את יום פטירתו יום שמחה כל השנים, כשם שהיה אז. רבינו עובדיה מברטנורה במכתבו לאחיו בשנת רשמ"ט, הוא אומר, בחי באייר יום מיטתו של רשב"י באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, לבד מה שמדליקים עליה נר תמיד. משהופיע הארי הקדוש וגדולי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שהיו להם 10 ידות בחוכמה זו הנסתרה, הם לימדו את העם גודל מעלת השמחה בהילולה זו. ואחריהם באו גדולי החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, שהלכו בעקבות המקובלים. וכך נעשה ל"ג בעומר יום שהכל מעלים את זכר התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, ומתפללים שזכותו תעמוד לכל ישראל ואורו יאיר בגבולות כל ישראל. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, הנה לפניכם סדר שעתנו היפה, שעת קורת רוח בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. מיד לאחר תפילת בית המדרש, נחזור ונשנן את אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ע"ה ממסכת קידושין. נשיב על השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול, שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא גם כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. מיד לאחר מכן נגיע לתורף העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי דף ע"ו ממסכת קידושין ונחתום עם שונה הלכות ושאלות לשינון סיכום וחזרה על דף עין וב. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא יעבותי שלא ירד דבר תקלה לדי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור פותחים אנו כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את שיעור הדף היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. וכבר נאמר במסכת סנהדרין דף צדיתת עמוד א', אמר רבי יהושע בן קורחה, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. אם כן, בתחילת דף עין ה' הביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. לתנא קמא גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי ונתין חלל וממזר, שהוא בן 9 שנים ויום אחד שאז הוא ראוי לביאה, שבאו על הכהנת או על הלוויה או לישראלית פסלוע, לכהנת מתרומה ומכהונה, ולוויה וישראלית שלא ינסו לכהן. ולמד מכהן גדול באלמנה שביאתו בעבירה, פוסלה מן הכהונה, שמצינו שמחללה בביאתו. אף כל שביאתו בעבירה, פוסל אותה. רבי יוסי אומר, כל שזרו פסול מהכהונה, פוסל את אשתו מהכהונה. אבל מצרי שני שזרו כשר, דכתיב דור שלישי יבוא להם בקהל השם, אינו פוסל את אשתו. וסבר שדורשים דום ידי כהן גדול באלמנה שזרו פסול, שהוא חלל, ופוסל את אשתו, אף כל שזרו פסול, פוסל את אשתו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שאתה נושא את ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שאין אתה נושא את ביתו, אין אתה נושא אלמנתו. ובא להכשיר אשת גר עמוני ומואבי, שנקיבות שלהם קשרות לקהל, כי דורשים עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. והוא סובר, דום יד הכהן גדול באלמנה, שכל שזרעו פסול בין שחרים ובין נקיבות, אף כל שזרעו פסול, אז כל זרעו פסול. אמר רב חסדא, כל התנאים שבברית עמודים שאלמנת עיסה, דהיינו אלמנת ספק חלל פסולה לכהונה. שערי רבן שמעון מגמליאל שהוא המקל שבהם אמר, כל שאין אתה נושא ביתו, אין אתה נושא אלמנתו. לרבות אלמנת עיסה שאין אתה נושא ביתו, שערי אבי הספק חלל שפסולה לכהונה. ולהפוקי להוציא משיטתו של רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא שהעידו על אלמנת עיסה שהיא כשירה, משום שסוברים שאינה אלא ספק ספיקה שבעלה היא הספק והיא באה מכוחו ודינה לכולה. שנינו במשנה שרבי אליעזר אומר שוודאי פסולים מותרים זה בזה, אבל הספיקות אסורים בכולם אפילו במינם. לרבי יהודה בשמו של רב הלכה כרבי אליעזר, ולרבי שמואל אין הלכה כרבי אליעזר, והוא הביא ראיה מברייתא שהלל היה שונה, 10 יוחסין עלו מבבל וכל האיסורים שבהם מותרים לבוא זה בזה. התמר ארוסה שנתעברה ואין ידוע אם מהארוס או מאחר נתעברה, רב אמר אבלד ממזר, כיוון שתולים שבא מרוב פסולים אצלה שערי אשת אישי, והם מותר בממזרת כתנא קמא שספק מותר בוודאי. ושמואל אמר אבלד שטוקי, ספק אם מהארוס ספק אם נתעברה מאחר, ואסור בממזרת מספק רבי אליעזר. הקשתה הגמרא שדברי רב ושמואל כאן סותרים למה שאמרו לאל, מתרצת הגמרא א' שצריך להפך את השיטות ולומר, שרב אמר שאבלד שטוקי ושמואל אמר שאבלד ממזר. השמיע לנו הגמרא שלרב אסור בממזרת אפילו ברוב פסולים אצל אמו כגון אצלנו בארוסה, ומכל מקום הוא צריך לשנות אצלנו שהלכה כרבי אליעזר, כדי שלא נאמר שדווקא בארוסה אסר בממזרת, משום שיש סברה לתלות בארוס ולומר שאינו ממזר. ב' מה שאמר רב שאבלד ממזר היינו לאוסרו בישראלית, ואין החינמי אסור גם בממזרת מספק. ושמואל שאמר אבלד שטוקי צריך לומר שכוונתו שמשתקים אותו מנכסי אביו, וכמשמלן שאפילו תפס מנכסי הארוס אחר שמת, מוציאים מידו. וכשלא תפס, פשוט שאין מוציאים משאר יורשים שהרי אין יודעים שהוא אביו. אבל אין לומר שכוונת שמואל שמשתקים אותו מדין כהונה, שהרי אפילו מליסה ישראל משתקים אותו, כל שכן שמכהונה. ב' כוונתו היא שהוא בדוקי, כאבא שאול שאמר שבודקים את אמו, ואם אמו אומרת לקשר נבעלתי היא נאמנת. ואף שכבר אמר שמואל דין זה לגבי פנויה שנתעברה ואמרה שהוא מפלוני כהן, כלומר מיוחס, שלרבן גמליאל ורבי אליעזר נאמנת ולרבי יהושע אינה נאמנת, ואמר כבר שמואל שהלכה כרבן גמליאל, כמה שמלן כאן שאפילו עם רוב פסולים אצלה נאמנת. למדנו במשנה, אילו הם הספיקות שטוקי והסופי וקוטי. נאמר בברייתא וכן היה רבי אליעזר אומר קוטי לא יישא קוטית, לרבי יוסף טעמו, לפי שנתיישנו בישראל ונראים כישראלים מסרום בפסולי קהל כדי שלא יאמרו ישראל נשא פסולה. כמו ששנינו בברייתא לגבי גר, נאמר שם גר לאחר 10 דורות אסור בממזרת, ויש אומרים שמותר עד שיתיישן שם עבודה זרה ממנו. דחה לו אביי ואמר שבגר ישן אסור בממזרת חדשה שידועה וניכרת, כיוון שהרועה יאמר שישראל נשא ממזרת. אבל כאן שניהם שווים, והמחזיקים אותו בקשרות מחזיקים גם אותה. רבדי מפירש רב לזר סובר כרבי ישמעאל שאמר שיקוטים גרי הריותם. רבי ישמעאל סבר כרבי עקיבא שיש ממזר מחייבי לאווים, ועקום ועבד הבעל בת ישראל אבלד ממזר, ולכן קוטי לא יישא קוטית, כי שניהם ספיקי ממזרים הם. ונמצא שנשא ממזר ישראל אישה נוכרית. דחתה זאת הגמרא ואמרה שיש להוכיח שרבי ישמעאל סובר שאין ממזר מחייבי לאווים. זאת ממה שאמר רבי יוחנן בשמו, שעקום ועבד הבעל בת ישראל פסלוע, מדכתיבו בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, הוא שאינו פוסלה בביאתו מלשוב, יצא עקום ועבד שאין לו בה אלמנות וגירושין. ואם הוא סובר שהוולד ממזר כרבי עקיבא, לא צריך פסוק, שכיוון שהוולד ממזר כל שכן שנפסלת בביאתו. ואי אפשר לומר שרב לזר סובר כרבי ישמעאל שגירי הריותם, וכרבי עקיבא שיש ממזר מחייבי להבים שרי שנינו, שהוא אמר שאף על פי שנחלקו בית שמי ובית הלל בצרות, שבית שמי אומרים צרת ערבה מתייבמת ובית הלל אוסרים ותנסה לשוק בלא חליצה, מודים שניהם שאין ממזר אלא מאיסור ערבה ואנוש כרת. ולכן, בני אלו שעשו כבית שמי נחשבים ממזרים לבית הלל, כיוון שפגעו באשת אח שלא במקום מצווה. אבל העושים כבית הלל אינם ממזרים לבית שמי, כיוון שאינם עוברים אלא באיסור לאו של יבמה לשוק. ואת מסקנת הגמרא בקשר לקוטי שנשא קוטית, נלמד בעזרת השם יתברך מיד בפתח שיעור הדף היומי. כעת נשיב על 6 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף עין ה' ממסכת קידושין. השאלה הראשונה הייתה, מה מיית רבי יוסי באומרו כל שאין זרו פסול אינו פוסל, התשובה מצרי שני ואדומי שני שזרם כשר. שאלה שנייה, מה כוונת רבן שמעון מגמליאל, כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו, התשובה למעט גר עמוני ומואבי שביתו אינה נפסלת. שאלה שלישית, ארוסה שנתעברה, האם הוולד מותר בממזרת? התשובה, לפי הלשון הראשונה לרב אסור ולשמואל מותר, לפי הלשון השנייה לשניהם אסור בממזרת. שאלה רביעית, מדוע שואלת הגמרא מה טעמו של רב לזר לפסול קוטי בקוטית, והרי כבר נאמר במשנתנו שספק בספק אסור, וקוטי הרי ספק הוא. התשובה נמצאת בתוספות לפי שממה נפשך, אם שניהם ממזרים מותר, ואפילו אם אחד מממזר והשני לא, הרי הוא גר שמותר בממזרת. שאלה חמישית, לדברי הברייתא, מתי אסור גר בממזרת? התשובה, מעשרה דורות, וליש אומרים מי שהשתקע שם עבודה זרה ממנו. שאלה אחרונה על דף ע"ה, מה הביור מקצותם כהני במות? התשובה, לרבי ישמעאל מן הקוצים שבעם, ולרבי עקיבא מהבכירים שבעם. זהו מורי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על הדף אשר למדנו אתמול, הלו דף ע"ה ממסכת קידושין. וכעת מורי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, לג בעומר תשע"ו, יום חמישי בשבוע חי באייר תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו הקדושה שהיא כנגד כולם, לימוד הדף היומי, הלו דף ע"ו ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ע"א עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רבי יהושע בן לוי שלוש מחלוקות בדבר. מן המילים הללו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. לעיל בדף ע"ד עמוד א' למדנו במשנה, כל הפסולים האסורים לבוא בקהל כגון ממזר ושטוקי, מותרים לבוא זה בזה. לפי שלא נאסרו ממזרים לבוא, אלא בקהל כשירים ודאי ולא בקהל ספק. רבי יהודה אוסר. רבי אליעזר אומר, ודען בוודען, אלו שאסורים בוודאי, כגון ממזר בנתין, מותר לבוא זה בזה. אבל ודען בספיקן, ממזר או נתין, שאסורים בוודאות להתחתן עם שטוקי או אסופי שאסורים מספק, וספיקן בוודען, שטוקי או אסופי, להתחתן עם ממזר או נתין, וספיקן בספיקן, ושטוקי בשטוקית, או אסופי באסופית, או אסופי בשטוקית, אסור לבוא זה בזה, שמא אחד מן הספקות כשר, ואילו השני פסול. ואילו הן הספקות האסורים לבוא בקהל מספק, שטוקי שלא ידוע מי אביו, ואסופי שנאסף מן השוק ולא ידוע מי הם הוריו, שהם ספק ממזרים, וקוטי, מן השומרונים שמוצאם מקוטה, והובאו לשומרון על ידי סנחירב ונתגיירו מאימת עריות שבאו עליהם ואסרו אותם מספק. הגמרא ניסתה לבאר בכמה דרכים מדוע לדעת רבי אלעזר הקוטים אסורים להינשא זה לזה, ודחתה הגמרא את ההסברים הללו. וכעת מבארת הגמרא באופן אחר לדעת רבי אלעזר שאסר קוטי לקוטי. אלא אומרת הגמרא כי עתה רבין, כשבא רבין לבבל מארץ ישראל אמר, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן ואמרי לה, ויש אמרו שרבין אמר, אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רבי חנינה, ואמרי לה שיש אמרו שרבין אמר, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי, שלוש מחלוקות בדבר. שלוש שיטות נאמרו בעניין הקוטים והכהנים שנתערבו בם. כמה מבואר בפסוק להלן, ומתוך כך התבאר גם מדוע נאסרו הקוטים לבוא בקהל ישראל. דעת רבי ישמעאל, רבי ישמעאל סבר שהקוטים גרי עריות הן, שלא נתגיירו אלא מפחד העריות שהרגו בהם, ונמצא שאין גיירותם נחשבת לגיירות. וכמו כן, כהנים שנתמעו בהם, שנתערבו בהם, כהנים פסולים היו, שנאמר בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ב', והיו יראים את השם ויעשו להם הקוטים מקצותם, דהיינו מקצת כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות. כמה מבואר בפסוקים שם בספר מלכים שהקוטים בנו במות לצורך קורבנות ומינו כהנים מישראל שישרתו שם. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, פירושה של המילה מקצותם, מן הקוצים שבעם, מן הפסולים שבעם, שמהם עשו להם כהני במות. ומשום אחי, פסלינו, כיוון שגירותם לא הייתה גירות, פסלו אותם ואסרו עליהם לבוא בקהל ישראל. כלומר, שלפי מה שנתבהר שהכהנים היו פסולי כהונה ולא פסולי קהל, הטעם שנאסרו לבוא בקהל הוא משום חשש נישואין עם גוי, שמאחר ונתגיירו מחמת אימת העריות, אין גירותם גירות. והגמרא מזכירה את הכהנים שנתערבו בקוטים לא כדי לבאר את טעם האיסור, אלא שקבלה בידם שכך היה המעשה. ורבי עקיבא סבר, דעת רבי עקיבא היא שהקוטים גרי אמתם ודינם כישראל, וכהנים שנתמעו בהן, שנתערבו בהם, כהנים כשירים היו, שנאמר שם בספר מלכים, ויעשו להם הקוטים מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כהנים אלו ששימשו בבמות, היו מן הבכירים שבעם. ואלא שלפי זה קשה מפני מה אסרו, מדוע אסרו חכמים את הקוטים לבוא בקהל ישראל, הרי הם גרי אמת, וגם הכהנים שנתערבו בהם כשרים היו. התשובה מפני שהיו מייבמים רק את הארוסות שנתקדשו, ועדיין לא נישאו, ופותרים ומתירים את הנשואות להינשא לאחד מן השוק בלא חליצה. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע יש לפוסלה משום זה. בררת הגמרא מה היה המקור שעליו הסתמכו הקוטים שנהגו כך, מה הידרשי, איזה דרשה הייתה להם שממנה למדו שרק ארוסות זקוקות לאיבום ולא נשואות. אמר בספר דברים פרק חפי פסוק אי, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואיבמה. כלומר, תורה באה להזהיר על היבמה שלא תינשא לשוק ולחייבה באיבום. ומהפסוק דרשו שדווקא אך דיית וחוצה, זו הארוסה שיושבת בחוץ ועדיין לא נכנסה לרשות בעלה על ידי נישואין, היא לא תהיה לאיש זר. היא זו שאסורה להינשא לאחר אלא מחויבת באיבום. אבל אך זו הנשואה דלא ית וחוצה, שאינה מחוץ לרשות בעלה, אינה זקוקה לאיבום ותהיה לאיש זר, ומותרת להינשא לאחד מן השוק. ומעתה, היו נשותיהם מן הנישואין שנזקקו לאיבום, נישאות לאיש אחר בלא איבום, שיש בזה איסור לב. ורבי עקיבא שאוסר את הקוטים, לטעמי, הולך לשיטתו, דאמר יש ממזר מחייבי לוין, ונמצא שאילו שנולדו מנישואין אילו הרי הם ממזרים ולכן אסורים לבוא בקהל ישראל. ויש אומרים, זו דעתו של רבי אליעזר, שהקוטים אסורים לבוא בקהל ישראל לפי שאין בקיעין בדקדוקי מצוות, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא מן יש אומרים, מי הוא היש אומרים? משיבה הגמרא אמר רבי די ברבין, רבי אליעזרי, וזה בעצם רבי אלעזר המוזכר לאיל. לתניה שנינו בתוספתא במסכת פסחים, מצאת קוטי, מצא שאפה אותה קוטי מותרת לאכילה בפסח, ואין בזה משום חשש חמץ. וכן אדם יוצא בה במצא הזו ידי חובתו בלילה הראשון של פסח, שאכילתה חובה מן התורה, שלצורך קיום המצווה הזו צריכה המצא להיות משומרת מחימוץ ולשם חובת מצא. וכיוון שהקוטים בקיאים במצוות, הם שומרים את המצא לשם מצווה. רבי אליעזר חולק על תנא קמא ואוסר את מצאת הקוטים באכילה גם בכל ימות הפסח, לפי שאין הקוטים בקיאים בדקדוקי מצוות, הם אינם יודעים לשומרה מן החימוץ. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה ואפילו מדברי סופרים שהחזיקו בקוטים ונהגו לקיימה, הרבה מדקדקים בה לקיימה כי הלכתה יותר מישראל, ויש לסמוך על נאמנותם. נמצא שרבי אליעזר הוא זה שהובא בשם יש אומרים. שואלת הגמרא, טעם זה מובן בכל הנוגע למצת קוטים, שכיוון שאין הם בקיאים בדקדוקי מצוות, אין הם יודעים כיצד לשומרה מן החימוץ, ולכן אסורה המצה באכילה. ואלא אחא, כאן לעניין איסורם של הקוטים לבוא בקהל ישראל, מהי אין בקיאין? באיזה דקדוק הלכה שייך לומר שאין הם בקיאים שמשום כך נאסרו? משיבה הגמרא שהם נאסרו לבוא בקהל לפי שאין בקיאים בתורת קידושין וגירושין. וחוששים שם המחמת זה, שאין בקיאים בהלכות קידושין, התירו לאשת איש שהיה ספק בקידושיה, להינשא לאחר שלא כדין, או שם המחמת שאין בקיאים בהלכות גיטין, התירו לאשת האיש שהיה ספק בגירושיה, להינשא לאחר שלא כדין, ונמצא שבניהם ממזרים. טעם נוסף מדוע נאסרו הקוטים לבוא זה בזה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוע, ממזר שנולד מאחותו וממזר שנולד מאשת אח נתערבו בהן, בין הקוטים, והם אינם ניכרים, ומעתה יש לחשוש על כל אחד מהם שמה הוא ממזר, ולפיכך אסרו להינשא להם. שואלת הגמרא, מהי כמה השמלן? מה משמיע לנו רב נחמן בזה שפירש שממזר מאחותו נתערב בהם, והרי די היה לו לומר שממזר נתערב בהם מבלי לפרט כיצד נוצר הממזר הזה? עונה הגמרא, רב נחמן בא ללמד שיש ממזר מחייבי קריטות, ולא רק מחייבי מיתות בידין. אך עדיין קשה וניתני חדה, די היה שרב נחמן ישנה רק שממזר מאחותו נתערב בהם. מיישבת הגמרא עם דברי רב נחמן היו נאמרים כדוגמה לממזר שנתערב, אכן לא היה צריך להזכיר את שניהם. אבל בנידון כאן, מעשה שהיה, כך היה, שנתערבו בהם שני ממזרים, ולכן הזכיר רב נחמן את שניהם. טעם נוסף מדוע נאסרו הקוטים לבוא בקהל ישראל, ורב אמר, עבד ושפחה נתערבו בהם, בין הקוטים, שעבד נשא מבנותיהם, ושפחה נישאה לאחד מהם. ואין ידוע באיזה משפחה, ולפיכך אסרו להינשא להם. שואלת הגמרא, איסורה משום מהי? האיסור להינשא להם מאיזה טעם הוא? משום שפחה, שנישאה לאחת מן המשפחות שוולדה כמותה, וגם הוולד הוא עבד. ואם כן, ניתני חדה, שישנה רבה רק אחד, דהיינו שפחה, מיישבת הגמרא שבאמת לא הוצרח רבה להזכיר את שניהם, אלא שבנידון כאן, מעשה שהיה, כך היה, שנתערבו בהם עבד ושפחה. וחיית החי ורעי, הגענו למשנה במרכז דף עין וו עמוד א'. אחרי שהתבהר במשנה הקודמת, סדר היוחסין ומי מותר לישא את מי, מבאר את משנתנו איך בודקים ייחוסו של מי שלא ידוע לנו ייחוסו, ומי אינו צריך בדיקה. אומרת המשנה, כהן הנושא אישה כהנת, דהיינו בת כהן, צריך לבדוק אחריה, אחר ייחוסה בדורות הקודמים, אם אין בדורות הקודמים פסול ממזרות או שער פסולי חיתון. אילו תוסות מפרשים בדיבור המתחיל צריך, שהבדיקה היא כדי לברר שאינה חללה. מה שצריך בדיקה גם בלוויה וישראלית, על אף שוודאי אינה חללה, שהרי לא נולדה מכהן, זה רק משום שאגב שיצריכו לבדוק פסול חללות, יצריכו לבדוק גם שער פסולים. אם כן, כהן הנושא אישה כהנת צריך לבדוק אחריה, עד ארבע אמאות של האישה שנושא שתיים מצד האב ושתיים מצד האם, שאין שמונה נשים שצריך לבדוק, כיוון שבודק גם את האם של כל אחת מהארבע. והטעם שבודקים רק עד ארבע אמאות ולא יותר, כיוון שעד ארבע דורות אדם יכול לבדוק וימצא אנשים שזוכרים אותם. יותר מכך, למרות ששייך לבדוק כמו שמבואר בהמשך, שבלוויה וישראלית מוסיפים עוד אחת, ובגמרא נלמד שיש שמוסיפים עוד שתיים, מכל מקום קשה לבדוק ולא יתריכו חכמים בזה. והטעם שנקטה המשנה ארבע שהם שמונה ולא נקטה שמונה, משום שבדיקת האימהות של האימהות היא רק לצורך בדיקת האימהות עצמן, שאין האימהות נבדקות יפה עד שיבדוק באימותיהן. אומרת המשנה, ואלה האימהות שצריך לבדוק, אימה והם אימה של האישה שנושא, בודקים אותה משום בדיקת ביתה, שהיא אם זו שנושא, והם אבי אימה של האישה שנושא, ואימה של אם אבי אימה, הרי שתיים שהם ארבע מצד האם, והם אביה של האישה שנושא, ואימה של אם אביה, ובודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי זו שנושא, ואם אבי אביה של האישה שנושא, ואימה של אם אבי אביה, ובודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי אביה של זו שנושא. הרי לנו שתיים שאין ארבע מצד האב. אומרת המשנה, וכהן שבא לשאת לוויה וישראלית, שמצוי בהם יותר תערובת של פסולי חיתון, מוסיפין עליהן על האימהות המוזכרות כאן לבדוק עוד אם אחת בדור אחד קודם. כלומר, שמלבד שבודק את אם האישה שנושא ואם אמה, בודק גם את אם אמה. ומלבד אם אבי אמה ואמה, בודק גם את אם אבי אמה. ומלבד שבודק את אם אבי ואמה, בודק גם את אם אביה. ומלבד שבודק את אם אבי אביה ואמה, בודק גם את אם אבי אביה. נמצא שהוא בודק בסך הכל 12 אמהות. על אף שאמרנו שצריך לבדוק עד דורות אלו, אין בודקין, אין צריך לבדוק לא מן המזבח ולמעלה. שאם בדק ומצא שאבי אביה של זו שרוצה לשאת עבד עבודה על גבי המזבח, והיינו שהיה עושה עבודה שקשירה גם בזר, כגון שחיטה או אפשט וכיוצא בזה, שעל אף שקשר בזר היו מקפידים לכתחילה שלא לעשות זאת אלא במיוחסים, אבל עבודה שצריכה דווקא כהן, אין כל חידוש שלא בודקים מעבר לזה. מטעם זה לא מנתה משנה דברים נוספים שקשרים רק בכהנים, כמו אכילת תרומה ונשיאות כפיים. כך התוספות בדף עין וו עמוד ב' בדיבור המתחילין. אם כן, אומרת המשנה, אמרות שאמרנו שצריך לבדוק עד הדורות הללו, אין בודקים, אין צריך לבדוק לא מן המזבח ולמעלה, שאם בדק ומצא שאבי אביה של זו שרוצה לנסות אותה עבד עבודה על גבי המזבח, הדבר ידוע שמיוחס הוא, ואין צריך לבדוק עוד באימהות של אב זה. ודווקא ממנו ולמעלה לא בודקים, אבל ממנו ולמטה, כגון אם בנו שהוא אביה של זו שנושא עבד עבודה על המזבח, צריך בדיקה שמה יתערב בהם פסול. ועוד יש לומר שכיוון שאבי אביה היה מיוחס, שוב אין לערר על המשפחה הזו וכולה כשירה. אומרת המשנה, ולא צריך לבדוק מן הדוכן ולמעלה, שאם מצא שאבי אביה עמד אצל הלוויים בדוכן לשורר שיר בבית המקדש, הדבר ידוע שמיוחס הוא, ואין צריך לבדוק באימהות של האב הזה. ולא צריך לבדוק מן הסנדרין ולמעלה, שאם מצא שאבי אביה היה מהסנדרין שדנה דיני נפשות, הדבר ידוע שמיוחס הוא, ואין צריך לבדוק באימהות של אב זה. וכל שנמצא שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, דיינים הדנים דיני ממונות, וכן אם היו מגבאי צדקה שגובים בכפייה צדקה מוטלת על הציבור, מסיעין את בנותיהם לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן אחר ייחוסם. הטעם של כל הדברים הללו מבואר בגמרא לקמן בדף עין וו עמוד ב'. רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד שנמצא כתוב שעיד בערכי הישנה של ציפורי בבית דין בעיר הנקראת ישנה הסמוכה לציפורי, שהיו מקפידים שיעידו שם רק מיוחסים, אז אין צורך לבדוק עוד באימותיו. המאירי כותב שהכוונה לבית דין שהיה קבוע בציפורי מימי קדם, וארקי הכוונה בית דין. הישנה הכוונה בית דין ישן שהוא מזמן רב. מסיימת המשנה ואומרת, רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיה ברשימת החיילים היוצאים לחילופין מדי חודש ללחום בצבא של המלך, מסיעין את בנותיהם לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהם, כי הלוחמים בצבאו היו מיוחסים, וממילא אין צורך לבדוק עוד באימותיו. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכהן הנושא אישה צריך לבדוק את יחוסה בארבע אמהות. מברר את הגמרא מדוע אין צורך לבדוק גם את יחוס אבותיה, ומדוע רק הוא בודק בה ולא היא בודקת בו. שואלת הגמרא, מה ישנה בנשי בדקינן ומה ישנה בגברי לא בדקו? מדוע שונות הנשים שרק באמהות בודקים, ומדוע שונים הגברים שאין בודקים גם ארבעה אבות? עונה הגמרא, נשי דכי מינצו בהדי הדדי, דרך הנשים שכשהן רבות ומגנות זו את זו בעריות ודמינצו, תוך כדי מריבה אומרות רק מעשי זנות שיודעות אחת על השנייה ולא פסולים שיש ביחוסן. נעימיתא דאיקא מילתא, אף אם יש דבר פסול ביחוס של אותה אישה, לא יתליקה לה, אין לה דבר כל, ולכן צריך לבדוק זאת. אבל גברי דחימינצו בעדי הדדי, דרך האנשים שכשרבים ומגנים זה את זה, ביוחסינו דמינצי, תוך כדי מריבה אומרים את פסולי היחוס שיודעים אחד על השני. ולכן, אם איתה דאיקה מילתה, אם יש דבר פסול ביחוס אותו אדם, איתליקה לה, יש לה דבר כל, וכיוון שלא שמענו שיש בו פסול, אין צורך לבדוק זאת. שואלת הגמרא, מדוע רק הוא צריך לבדוק ביחוסה, ואי נמי, כהנת שבא להינשא לכהן, תבדוק בי בדידי, תבדוק בבעלה ארבע אמאות, אולי יש איזה פסול ביחוסו. עונה הגמרא, הדין הזה מסייע לרב, זה ראיה לדינו של רב. דאמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, לא הוזהרו כהנות כשירות להינשא לפסולים לכהונה כפי שהוזהרו הזכרים. וכיוון שלא הקפידה על כך התורה, גם חכמים לא יחשיבו אותן להצריכן לבדוק אפילו פסולי קהל כממזר ושטוקי, ורק אם הוחזק באיסור, אסורות להינשא לו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שצריך לבדוק ארבע אמאות שהם שמונה. מביאה הגמרא ברייתות של חאורה חולקות על משנתנו. רבדה ברהבה תני, רבדה ברהבה שנה בברייתה שיש לבדוק ארבע אמאות שהם 12, שיש לבדוק בנוסף לאם ואמא, גם את אם, אם, אמא, וכן בכולן, ונמצא שבודק שלוש דורות בכל אם, 104 אמאות. במתנית הטענה בברייתא שנינו, שיש לבדוק 4 אמאות שהם 16, שיש לבדוק בנוסף לאם, אם, אמא, גם את אם, 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 אמא, ונמצא שבודק 4 דורות בכל אם, 104 אמאות. שואלת הגמרא בישלמה לרבדה ברהבה, שהביא ברייתא שצריך לבדוק 12 אמאות, לא קשה מהמשנה שמבואר שצריך לבדוק רק 8, משום שמוקים לה, הוא מעמיד את הברייתא שמצריכה לבדוק 12 אמאות בלוויה ובת ישראל, שצריך להוסיף עליהם עוד אם אחת ככתוב במשנה, ונמצא שבודק 12. אלא מתניתה הברייתא שאומרת שבודק 16 אמאות נעימה פליגה. האם נאמר שחולק את הברייתא על המשנה שאומרת שבודק רק 8 אמאות? עונה הגמרא, לא, הברייתא אינה חולקת על המשנה, אלא מדברת בלוויה או ישראלית, וסוברת. מהי עוד אחת? מה כוונת המשנה שאומרת? מוסיפים עליהם עוד אחת, שמוסיף עוד זוג אחת, שתי אמאות לכל אחת מהארבע, ונמצא שבודק 12. ומכל מקום, הברייתא זו חולקת על הברייתא של רבדה ברהבה שמבואר בפירוש, שבלוויה וישראלית בודקים רק 12 אמאות. כעת מביאה הגמרא דעה חולקת על משנתנו, בדף עין וו עמוד ב'. אמר רב יהודה, אמר רב, זו משנתנו שמצריכה בכל המשפחות בדיקת 8 אמאות, היא דברי רבי מאיר. אבל חכמים חולקים ואומרים, כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות, ואינן צריכות בדיקה. שואלת הגמרא, איך רב יהודה אומר כך בשם רב? איני, הרי זה אינו כך, ואמר רב חמה ברגוריה, אמר רב בשמו של רב, משנתנו שמצריכה לבדוק במשפחת האישה, מדברת כשקורא עליה ערער, כששני עדים מעידים שיצא כל שיש במשפחה שמץ פסול, בוודאי שרבנן לא חולקים במקרה שכזה. מדרץ את הגמרא, מן דמתניהה לא מתניהה, מי ששנה זאת לא שנה זאת. רב יהודה שאמר בשמו של רב שמשנתנו רק כרבי מאיר, אינו סובר שרב העמיד משנתנו כשקרה עליו ערר. ורב חמה ברגוריה שסובר שרב העמיד את משנתנו כשקרה עליו ערר, סובר שמשנתנו היא גם לשיטת חכמים. ובעצם יש כאן שתי שיטות המוראים בדעתו של רב, שיטת רב יהודה ושיטת רב חמה ברגוריה. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת, מה אמרו המוראים בשם רב? יש אומרים את השמועה הזו כך, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, זו משנתנו שמצריכה בכל משפחה בדיקת 8 אמהות, דברי רבי מאיר. אבל חכמים חולקים ואומרים, כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה. אמר רב חמה ברגוריה, אמר רב, על אף שאמרנו שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות, מכל מקום אם קורא עליו ערער שהעידו שני עדים שיצא כל פסול במשפחתה, צריך לבדוק אחריה אפילו לדעת חכמים. ובאופן זה יש אומרים שצריך לבדוק אף מן המזבח ולמעלה, וכיוצא בזה שהוזכרו במשנה שאין צריך בדיקה. לפי הלשון הזו אין מחלוקת המוראים בדעת רב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אין בודקין מן המזבח ולמעלה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששימש על המזבח? עונה הגמרא, משום דאי לאו דבדקוה, לולי שבדקו הממונים על כך שאין בו שום פסול, לא אבו מסקילי, לא היו מניחים אותו לעלות למזבח ולעבוד. עוד שנינו במשנה, ולא בודקים מן הדוכן ולמעלה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששורר על הדוכן? עונה הגמרא דאמר מר במסכת מידות פרק ה' משנה ד', ששם בלשכת הגזית שבבית המקדש היו יושבים הסנהדרין מהקרבת תמיד של שחר עד הקרבת תמיד של בין הארבעים, מיחסי כהונה ומיחסי לוויה, שבודקים את ייחוס הכהנים והלוויים הבאים לשרת בבית המקדש, ולא מניחים לכהנים הפסולים לעבוד בבית המקדש, וללוויים הפסולים לשורר בדוכן. כך מפרש רשי. אבל הגרא בהגאותיו מאיר שבלשכת הגזית ישבו לדון, ואילו בודקי היחוסים ישבו מאחורי הבית. שנינו במשנה ולא בודקים מסנדרין ולמעלה. שואלת הגמרא מה איתם, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששימש כדיין בסנדרין? עונה הגמרא דתני רב יוסף בברייתא כשם שבידין צריכים להיות מנוקין בצדק, מכל דבר שעלול לעוות את הדין שלא יהיה דין צדק כגון קבלת שוחד ואהבת בצע, כך היו צריכים להיות מנוקין מכל מום של פסול ייחוס, אלא כולם היו צריכים להיות מיוחסים. אומר רש"י, והיינו בין סנדרין גדולה של 71 ובין סנדרין קטנה של 23, אבל לא בית דין של 3 שיושבים לדיני ממונות. דורשת הגמרא הזאת מפסוק. אמר מריימר, מהי קראם, איזה פסוק לומדים שהדיינים צריכים להיות מיוחסים? אמר בשיר השירים, פרק ד' פסוק ז', כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. והפסוק הזה מדבר על הסנדרין שאין בהם פסולי ייחוס. הבן יהוידע מפרש שהגמרא הבינה שיש ללמוד מכפילות הפסוק, שאחר שאמר כולך יפה רעייתי, היינו שאין בה מום. בכל זאת חוזר הפסוק ואומר, ומום אין בך, לומר שאף מומי יוחסין אין בסנדרין, ופסולי יוחסין נקראים מומים, משום שממזר זה אותיות מום זר. מקשה הגמרא, מניין שהכוונה לפסול ייחוס? אימא מומה ממש, אולי נאמר שכוונת הפסוק שלא ממנים לסנדרין מי שיש בגופו מום, אבל אין להקפיד על ייחוסו, והטעם שהקפידה התורה שלא יהיה בהם מום ממש, כדי שלא יתבזו בעיני הציבור, וגם אם יוכיחו לאנשים יקבלו מהם. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, נאמר בפסוק, בעת שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לאסוף 70 זקנים למנותם לסנדרין, בספר במדבר פרק י' פסוק ט' ז', והתייצבו שם עמך. עמך, משמע בדומים לך, מיוחסים כמו שאתה מיוחס. שואלת הגמרא, אומנם מוכח שצריכים האנשים שנאספו שם להיות מיוחסים, אבל מניין שזה מחמת שהתמנו לסנדרין? ודילמה, אולי הזקנים שאסף משה רבינו הוצריכו להיות מיוחסים משום שכינה עתידה לשרות עליהם, אבל שאר סנדרין שמתמנים לדון, שמה אין צריכים להיות מיוחסים? לכן מביאה הגמרא פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רב נחמן, אמר קרא, נאמר בפסוק, כשיעץ יתרו למשה למנות דיינים, בספר שמות פרק חי פסוק רב ב', ואקהל מעליך ונסו איתך. מינוי הדיינים יקל מעליך, משום שייסו עמך את מסע העם. ואיתך, משמע בדומים לך, מיוחסים כמוך. ושם לא נאמר ששרתה עליהם שכינה, ולומדים משם לכל סנדרין שעתידים להתמנות שצריכים להיות מיוחסים. ולכן, מי שהוחזק דיין, אין צריך בדיקה אחר ייחוסו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, אין צריך לבדוק אחריו. שואלת הגמרא, לממרא, וכי נלמד מדין זה? ללא מוקמינן שאין מעמידים דיינים לדיני ממונות מפסולים? ולכן כיוון שהיה דיין מוכח שמיוחסו? ורמינו, אני אקשה עליך סתירה ממשנה ששנינו במסכת סנדרין דף למדבית עמוד א'. הכל כשרים לדון דיני ממונות, ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות. ואבינן בא והתקשו בני הישיבה בדברי המשנה, הכל להטוי אימי. מה באה המשנה לרבות במילה הכל? ואמר רב יהודה, להטוי אי ממזר, לרבות ממזר שקשר לדון בדיני ממונות. ומדוע אמרה משנתנו שמי שהיה דיין בדיני ממונות ודאי שקשר הוא, ודאי שמיוחס הוא, ואין לבדוק אחר ייחוסו, אין צורך בבדיקה. רצת הגמרא, אמר רבי, משנתנו מדברת על הדיינים שבירושלים, ושם מקפידים אף על דייני הממונות שיהיו מיוחסים. והטעם שבירושלים הקפידו על כך, מפני שפעמים מעלים הדיינים שיהיה בבית דין של ממונות לסנדרין של 23, ומשם מעלים אחר כך לסנדרין הגדולה שהייתה בלשכת הגזית. לכן הקפידו שגם בבית דין של 3 ישבו רק דיינים מיוחסים. אבל בשאר מקומות, מחוץ לירושלים, מה שהיה דיין בבית דין של 3, זה לא ראיה לכשרות יחוסו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וגבאי צדקה מסיעים לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהם. שואלת הגמרא, מה איתם, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות של האב שהיה גבאי צדקה? אומרת הגמרא, כיוון דמינצו בהדי אינשי, שהם רבים עם אנשי העיר. דאמר מר שממשכנים על הצדקה, לוקחים משכון על הצדקה ממי שפסקו עליו לתת צדקה, והוא אינו נותן. ואף שאין קופים לקיים מצוות עשה שמתן שכרה כתוב בצידה, כמה מבואר במסכת חולין דף קופיות עמוד ב', ושכר מצוות צדקה נכתב בתורה כמה פעמים. בכל זאת כאן יש לימוד מיוחד שקופים על מצווה זו. נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק חף ד', מוצא שפתך תשמור ועשית. דורשת הגמרא במסכת ראש השנה דף עמוד א', ועשית. עזרה לבית דין שיעשוך, כלומר שיכפו וימשכנו על הצדקה. והטעם שקופים על המצווה הזו, משום שכיוון שאמר לתת צדקה, נתחייב בזה חוב ממון לעניים, ובית דין קופים על כך, כמו שקופים על פריאת שער חובות. ואפילו בערב שבת, שאדם תרות בהכנות לשבת, ומתרץ את עצמו שלכן אינו נותן את הצדקה. וכיוון שאנשים סבורים שמשכנו אותם שלא כדין, הם רבים עם גבי הצדקה ומבזים אותם בכל פסול שיש בהם. ואם איתה דעיקה, ואם אכן יש שמץ פסול ביחוסם, אית להיקה לה, יש לכך כל, וכיוון שלא שמענו דבר על פסול יחוסם של אותם גבי הצדקה, ודאי שקשרים הם והם אינם צריכים בדיקה. אז עכשיו אגב שהתבהר שם ממונים על גביית הצדקה כשירים ביחוסה, מביאה הגמרא מעשה שאין ממנים גיירים להיות גבי צדקה. ושפיזיכני דרב עדה ברעבה, בא לאכסניה של רב עדה ברעבה גיור האבי. היה גר צדק ואבי קמינצי היו, היה רב בא לאכסניה ורב ביבי, מי יהיה ממונה על ענייני השררה שבעיר? מר אמר, אחד מהם אמר, אנא, אבידנה, שררותא דמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר, ומר אמר, גם השני אמר, אנא אבידנה, שררותא דמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר. עתו לקמי דרב יוסף, באו שניהם לפני רב יוסף, שיכריע ביניהם. אמר להו, אמר להם רב יוסף, תנין, השנינו ברייטה שדורשת את הפסוק, בספר דברים פרק י' ז' פסוק תדבב, סום תשים עליך מלך מקרב אחריך תשים. כפל הפסוק את הלשון תשים, כדי לומר שכל משימות, כל מינויי השררות שאתה מייסים, שאתה ממנה, ואפילו לשררה קטנה, לא יהיה מגיירים אלא רק מקרב אחיך היהודים. ולכן רב ביבי הוא זה שצריך להיות הממונה. ומה שנאמר במסכת סנהדרין דף למדו עמוד ב' שגר קשר לדון דיני ממונות, היינו רק לדון את גר חברו. אבל לדון את ישראל אינו ראוי כיוון שאינו מקרב אחיך. כך אומר תוספות הראש. אבל רש"י במסכת יבמות דף קוף ב' עמוד א' דיבור המתחיל גר כותב שגר כשר לדון דיני ממונות גם לישראל. מה שנאמר שם שראוי לדון רק את חברו, הכוונה בדיני נפשות. אמר לרב עדה ברעבה לרב יוסף בשאלה, וכי אפילו אם אמו מישראל או אינו נחשב מקרב אחיך ואין למנותו, משום שבא לאכסניה הזו, אמו הייתה ישראלית. ולמרות שאמו ישראלית הוא נקרא גר, משום שאביו היה גר והוא מתייחס אחריו. אמר להשיב לו רב יוסף לרב עדה, אם אמו מישראל, מקרב אחיך קרינה בי, אכן הוא נקרא מקרב אחיך ואפשר למנותו. ולכן הכריע רב יוסף אילכך, היות ששניהם ראויים להתמנות, רב ביבי דגברא רבא שאדם גדול הוא, לעיין במילה דשמיה, יהיה ממונה על העניינים הרוחניים של העיר, כגון מינוי גבי צדקה, לקצוב את סכומי הצדקה, מי יהיה המתורגמן בקריאת התורה ומי יעלה מפתיר, ומר בא לאכסניה של רב עדה לעיין במילי דמטה, יהיה ממונה על ענייני הרשות של העיר, כגון שומר כלי הזין של בני העיר, היושב בבית של שער העיר, חפירת בורות לשתיית מים והצבת דלתות בשער העיר. מסיימת הגמרא בשבחו של רב עדה ברעבה, אמר רביי, אילכך, לכן, מן דמשרי צורבה מדרבנן בוש פזיכני, מי שמאחסן תלמיד חכם באכסנייתו, לאשרי שיאחסן בתלמיד חכם כרב עדה ברעבה, דידע למאי פחלי בזכותי, שידע להפך בזכותו ולטעון לטובתו, כשיצטרך אותו בעל האכסניה שיטענו לטובתו. הביאה הגמרא שיטות נוספות בעניין מינוי גיירים למשרות נוספות. רב זיירה מטפל בו, הוא היה מתעסק עם גיירים לכבדם ולמנותם בשררות שונות. ומחמד שדרש ברבים, כפי שלמדנו לאל בדף עין ג' עמוד א', שגר מותר בממזרת והקפידו עליו הגיירים על כך, לכן רצה לפייסן והיה מתעסק עמהם לכבדם. רבא ברבוע, אף הוא היה מטפל בו, מתעסק לכבדם ולמנותם לשררה. ואילו במערבה בארץ ישראל נהגו שאפילו ריש קורי מפקח שעמידות יהיו כתיקונם, לא מוקמי מיניו, לא מעמידים מהגעירים. ונערדה אפילו ריש גרגוטה, שוטר הממונה על השקיית השדות שאינם מסתפקות במי הגשמים, מבור ששייך לרבים שלא ישקי איש את שדהו ביומו של חברו, לא מוקמי מיניו, לא מעמידים מהגעירים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד בערכי הישנה של ציפורי, אין צריך לבדוק בעמותיו, לא צריך לבדוק את הייחוס שלו, כי ברור שהוא מיוחס. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה מדוע אין צורך לבדוק באמהות האב שנמצא שהעיד בבית דין בעיר הישנה? עונה הגמרא, משום שדי כי הוא מחתמי, היו מדקדקים שיעידו שם רק מיוחסים. שנינו במשנה, רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב בהיסטרטיה של מלך, אין צריך לבדוק באמותיו. אמר רב יהודה אמר שמואל, המשנה מדברת במי שנכתב שהוא לוחם בחיילות של בית דוד המלך, שהיו מיוחסים. דורשת הגמרא, אמר רב יוסף, מאי קרא, מאיזה פסוק נלמד הדבר הזה? אומרת הגמרא, ממה שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ז' פסוק מ', והתייחסם בצבא במלחמה. מסביר המצודות, דוד, הידועים בייחוסם מבני אשר היו יוצאים בצבא למלחמה. שואלת הגמרא, ותאם המאי, מה הסיבה שהקפידו על ייחוס החיילים? עונה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כדי שתהא זכותן של החיילים עצמם וזכות אבותם מסעייתן לנצח במלחמה. ולכן הקפידו שלא יהיו בייחוס אבותיהם שמץ של פסול. שואלת הגמרא, והאיקה והלא היה בין גיבוריו של דוד המלך צלק העמוני, כאמור בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק ל"ז, מה אליו? האם מה שכינו עמוני ומשום דעתי מעמון, שהוא בא מעמון ואבותיו היו גויים, הרי שאף גירים שאין זכות אבותם מסייעתם היו בחילות בית דוד. תרצת הגמרא, לא, לא כינו הוא כך מחמת שבא מעמון, אלא משום דייטיב בעמון, היה גר בעמון, אבל הוא היה ישראלי מיוחס. שואלת הגמרא, והאיקה, הרי בין גיבוריו של דוד המלך היה את אוריה החיתי, כאמור שם בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק למתת, מה אליו? האם השכינו חיתי זה משום דעתי מחט, ואבותיו היו גויים? מתרצת הגמרא, לא, לא כינו הוא כך מחמת שבא מחט, אלא משום דייטיב בחט, היה גר בחט, אבל הוא היה ישראלי מיוחס. שואלת הגמרא, והאיקה, והרי בין גיבוריו של דוד המלך היה איתי הגיטי, הוא מכונה גיטי משום שבא מגת ואבותיו היו גויים. וכי תאימה, אם תרצה לומר, החינה מדייטיב בגת, שגם כאן הוא מכונה כך רק משום שהיה גר בגת, אבל בעצם הוא היה ישראלי מיוחס. ואמר רב נחמן, הרי רב נחמן אמר, איתי הגיטי בא וביטלה לכתר של העבודה זרה של בני עמון הנקראת מלכם, כדי שיוכל דוד להשתמש בו. הנה מוכח שאיתי היה גוי, כיוון שרק גוי יכול לבטל עבודה זרה של גוי אחר. כאמור במסכת עבודה זרה דף מ"ג עמוד א', ששם נאמר שעבודה זרה של ישראל אין לה ביטול, אבל עבודה זרה של גוי אפשר לבטלה על ידי גוי שישבור בה משהו כדי לבטלה מלהיות עבודה זרה, אבל יהודי אינו יכול לבטל עבודה זרה. ועוד קשה, הלא אמר רב יהודה אמר רב, 400 ילדים, 400 בחורים היו לו לדוד המלך בצבאו, ולא היו אלו בניו של דוד, וכולם בני יפת תואר היו, בני נשים נוכריות יפות תואר שהותר לישראל לבוא עליהן במלחמה. כנאמר בפרשת כי תיצא בספר דברים, שהיוצאים למלחמה שראו שם אשת יפת תואר רשאים לקחתה לאישה, ולאל בדף חפה לפעמוד ב' למדנו את כל הסוגיה לגבי אשת יפת תואר, וכיוון שנולדו לנוכריות נהגו כמשפטי הגויים, וכולם היו מסתפרים קומי, מספרים את השערות שלפניהם ומגדלים בלורית היו, הניחו את השערות שמאחורי אורפם, וכולם יושבים בקרוניות בעגלות של זהב, והיו אותם 400 בחורים מהלכים בראשי הגייסות, גדודי החיילים היוצאים במלחמה, והן הן היו בעלי אגרופים, בעלי הזרוע והכוח של מלכות בית דוד. הרי לנו שלחמו בחילות בית דוד גם אלו שלא היו מיוחסים. מתרצת הגמרא, 400 הבחורים לא היו נלחמים, אלא דאזלי לבעותי אלמה, היו מהלכים בראש החיילים כדי להפחיד את האויבים, כיוון שנראים כגיבורים של עובדי עבודה זרה. אז בזה בעצם מתורצת הקושייה השנייה מ-400 הילדים שהיו לדוד, אבל מה קורה עם הקושייה הראשונה ששאלה הגמרא מאיתי הגיטי? מתרץ תוסות רבינו פרץ, שגם איתי הגיטי היה שם רק כדי לצאת בראשם ולהפחיד את האויבים, אבל הוא לא נלחם ממש. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בתחילת דף עין זין עמוד א'. נאמר בתורה לעניין כהן שנשא אישה פסולה לו, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו ועמיו. והיינו שהבלת שנולד מביאה זו פסול לכהונה, כלומר, אם הוא זכר אינו קדוש בקדושת כהונה, ואם הנה קיבה, אסורה להינשא לכהן. בגמרא יבואר גם, שגם כהן הבעל אישה אסורה עליו באיסור כהונה, עושה אותה חללה. והיינו כהן אדיוט שבעל אלמנה גרושה או זונה, וכן כהן גדול שבעל אישה אלמנה או גרושה או זונה. באה המשנה שלפנינו לברר, עדין הבנות הנולדות מן החללים הפסולים לכהונה, האם גם הן נפסלות או שהן כשירות? עוד מבארת משנתנו, עדין הבת של גר וגיורת, האם היא מותרת לכהונה? וכך אומרת המשנה בתחילת דף עין זין. בת חלל זכר פסולה מן הכהונה, אסורה להינשא לכהן, ופסול זה של בת חלל נמשך לעולם, שאף בנו של החלל דינו כחלל וביתו פסולה לכהונה, וכן בן בנו ואלה עד סוף כל הדורות כלשהו זכר, הרי הוא חלל, וביתו פסולה לכהונה. ולכמן בגמרא דורשים את הדין הזה, שכשם שביתו של הכהן המחלל פסולה, אף בת בנו פסולה לכהונה. ומה שבת בן הבן פסולה אפילו בדור השלישי, כותב התוספות הראש, שזוהי סברה, משום שאין לחלק בין דור שני לדור שלישי. ואילו המקנה מבאר שלשון זרעו משמע שאפילו זרע זרעו עד סוף כל הדורות, כפי שלמדנו לאל בדף דלת עמוד על. אומרת המשנה, ישראל שנשא אישה שהיא חללה, ביתו כשירה לכהונה, שבת חללה אינה פסולה לכהונה. דווקא ישראל שנשא חללה ביתו כשירה, אבל כהן שנשא חללה ביתו נעשית חללה. שכל ולד הנולד על ידי ביאת איסור כהונה, נעשה ולד חלל. ולאל בדף סמך זין עמוד א' מבואר, שהדין שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה, זה משום שהוולד הולך אחר הזכר, ולכן הבת נפסלת לכהונה מחמת אביה החלל. ושם התוסות ביארו שלכן חללה שניסית לישראל ביתה כשרה לכהונה, כי הוולד הולך אחר הזכר, ואב הרי כשר. אומרת המשנה, חלל שנשא לאישה בת ישראל, ביתו הנולדת ממנה, פסולה לכהונה. ולמרות שהתנה השמיע כבר את הדין הזה ברישה, הגמרא לקמן תבאר מדוע נשנה הדין הזה פעם נוספת. דנה המשנה בכשרות בת גר או גיורת לכהונה. רבי יהודה אומר, בת של גר זכר שנולדה לו אחר שהתגייר, אף שהוא נשוי לבת ישראל, נחשבת הבת כמו בת של חלל זכר ופסולה לכהונה. אבל בת של גיורת מבן ישראל, כשירה לכהונה. ודווקא מישראל, אבל בנה של גיורת מכהן, הוא חלל שהרי אסורה לו, לשיטת רבי יהודה לקמן בדף עין ח' עמוד א'. רבי אליעזר בן יעקב חולק על רבי יהודה ואומר, בן ישראל שנשא גיורת, ביתו הנולדת ממנה כשירה לכהונה, ובן גר שנשא בת ישראל, ביתו כשירה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת, ביתו שנולדה לו אחר שהתגיירו שניהם, פסולה לכהונה. מפרש רש"י שרב אליעזר בן יעקב אינו סובר את הלימוד שלומד רבי יהודה לקמן, בדף עין ח' עמוד א' במאה הצד מבת חלל ומבת מצרי שני, שכשם שהם פסולים לכהונה, גם גר פסול, הוא לא לומד כך, כיוון שהלימוד הוא רק מהצד השווה שבשניהם, ששניהם אינם כרוב הקהל. ולדעת רב אליעזר בן יעקב, אין ללמוד מצד שווה כאין זה, משום שאינם שווים לגמרי, שהרי פסולים הם מחמת שתי סיבות שונות. מוסיף רב אליעזר בן יעקב, שדין בת הגר ששנינו, הוא אחד בגר ואחד בעבדים כנעניים משוחררים, שגם הם נחשבים כגירים, ואפילו עד 10 דורות של גרים או עבדים, כך הוא דינם שבנותיהם פסולות לכהונה, עד שתהא אמו של הגר מישראל, שאז נחשב אף הוא כישראל וביתו כשירה לכהונה. וכותב התוספות יום טוב במסכת ביקורים, שלשון 10 דורות לאו דווקא, אלא כמו שנאמר בממזר, גם דור עשירי לא יבוא, והכוונה לעולם, גם כאן הכוונה לעולם. מסיים את המשנה עם דעה נוספת, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת, ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם, כשירה לכהונה. נמצא שיש כאן 3 שיטות בדין כשרות ביתו של גר לכהונה. א', שיטת רבי יהודה, שכשאב גר ביתו פסולה וכשהאם גיורת, ביתה כשירה. ב', שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שרק כשגם האב וגם האם גירים, ביתם פסולה לכהונה. ג', שיטת רבי יוסי, שאף כששניהם גירים, ביתם כשירה. ולכמן בגמרא בדף עין ח' עמוד א', תבאר הגמרא שרבי יוסי מכשיר רק כשהיו אורתה ולידתה בקדושה, ולא די בכך שנולדה אחרי שהם התגיירו. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף עין זין ממסכת קידושין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, ובת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. שואלת הגמרא, מהי לעולם? לשם מה כתבה המשנה שבת החלל פסולה לעולם עד סוף כל הדורות? הלא די במה שכתבה המשנה שבת חלל פסולה, וממילא מובן שפסול זה הוא עד סוף הדורות, שהרי כל זכר הבא מן החלל הוא חלל וביתו פסולה. משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתי, מה היה מקום לומר שפסול זה אינו נמשך לעולם? מידי דאבה המצרי והאדומי, כמו בדין גר מצרי וגר אדומי שאסורים לבוא בקהל ישראל, מה להלן, מה שם? בפסול מצרי ואדומי האיסור ניתר לאחר 3 דורות, שדור שלישי לגר מצרי או גר אדומי, מותר לישא בת ישראל או להינשא לבן ישראל. אף כאן בחלל נמי גם כן יותר האיסור לאחר 3 דורות וביתו לא תיפסל. כמה שמלן, לכך באה המשנה להשמיענו, שפסול חלל נמשך לעולם. שנינו במשנה ישראל שנשא חללה ביתו כשירה לכהונה. מבררת הגמרא מנהני מילי, מניין נלמד הדין הזה שחללה אינה פוסלת את ביתה. מבררת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, נאמר כאן לעניין חילול. ספר ויקרא פרק חפה לפסוק תדווה, ולא יחלל זרו בעמיו, שלא יישא אישה אסורה לו ויחלל את זרו הנולד ממנה. ונאמר להלן עניין איסור תומת כהנים למת. לא יתאמע בעל בעמיו, שהכהן לא יתאמע לאשתו האסורה עליו ויתעסק בגבורתה, כשנמצאת בתוך עמה ויש מי שיקבור אותה. לומדים בגזירה שווה בעמיו בעמיו. מה להלן עניין איסור תומה, רק זכרים מוזרים על כך ולא נקיבות, שנאמר אמור על הכהנים בני אהרון ודורשים בני אהרון ולא בנות אהרון, אף כאן פסול חילול. נאמר רק לגבי זכרים חללים ולא לגבי נקיבות. שואלת הגמרא, אלא מעטה, מאחר שאנו ממעטים נקיבות מפסול חללה, אם כן, ביתו של כהן גדול שנולדה לו מהאלמנה, תשטרי, תהיה מותרת להינשא לכהן, ומדוע אסורה לו? משיבה הגמרא, מי כתיב בנו? האם התורה כתבה לגבי כהן גדול שנשא אלמנה ולא יחלל בנו? שאז נדייק מכך שביתו מותרת? ועלו לשון זרעו כתיב, שנאמר לו יחלל זרעו בעמיו, אם כן כל זרעו של כהן גדול מאישה אסורה לו, נפסל ממנה וגם נקיבות. ומהגזירה שווה הבא למעט נקיבות לומדים, רק שבת ביתו של המחלל אינה נפסלת. שואלת הגמרא, כיוון שהגזירה שווה באה למעט נקיבות מפסול חללות, אם כן גם בת בנו של המחלל תשטרי, תהיה מותרת לכהן, שהרי אף אותה יש ללמוד מהגזירה שווה כמו בת ביתו, ואף שדרשו מלשון זרו שיש לפסול גם נקיבות, נאמר שזהו רק בזרו הראשון של המחלל. עונה הגמרא ואומרת, כתיב לא יחלל זרו, ומשמעות המילה זרו היא הזרע של האב. נמצא שבתיבה זו כללה התורה גם את האב עצמו וגם את זרו, ואם כן הפסוק מקיש בתיבה הזו את זרו לא, ולומדים מה הקש שמה הוא המחלל ביתו פסולה לכהונה, אב בנו שהוא חלל ביתו פסולה. שואלת הגמרא, אם כן שמקישים את זרו אליו, אף בת ביתו של המחלל תתאסר, תהיה אסורה לכהונה, שהרי אף לגבי ביתו של המחלל יש להקיש כך. מהו עצמו ביתו פסולה, אף ביתו זרעו תהיה ביתה פסולה. מיישבת הגמרא, אם נאמר כן, שאף בת ביתו אסורה, הגזירה שווה שקיבלנו ללמוד מהמילה בעמיו שנקיבות אינן אסורות, מה יהני לי, מה הועילה לנו? ולכן כדי לקיים גם את ההיקש וגם את הגזירה שווה, יש לומר שבת בנו אסורה משום ההיקש, ובת ביתו מותרת משום הגזירה שווה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן לימוד הדף היומי שלנו ללג בעומר תשע"ו, הלוא דף ע"ו ממסכת קידושין. כעת נשאל את שש השאלות שישמשו לנו בעזרת השם יתברך כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא ייתכן שפסול הקוטים זה משום העבד שנתערב בהם? שאלה שנייה, מדוע לא צריך לבדוק את האבות? שאלה שלישית, מדוע אין האישה צריכה לבדוק ייחוס הבא לשאת אותה לאישה? שאלה רביעית, כמה אמהות בסך הכל צריך לבדוק? שאלה חמישית, האם גם לחכמים צריך בדיקה או רק לרבי מאיר? שאלה השישית והאחרונה, על דף עין וב, באילו דברים אם נמצא שהיה באבי הכך, אין צריך לבדוק עוד. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות, אנחנו שונים את ההלכות שנפסקו מתוך דפינו היומי. משפחה שקרה עליה ערער, והוא שיעידו שניים שנתערב בהם ממזר או חלל, או שיש בהם עבדות, הרי זה ספק. ואם משפחת כהנים היא, לא יישא ממנה אישה עד שיבדוק עליה דלת אמאות שהם שמונה, אמא ואם אמא, אם אבי אמא ואמא, וכן הוא בודק על אם אביה ואמא, אם אבי אביה ואמא. אם הייתה משפחה זו שקרה עליה ערער, לביאים או ישראלים, מוסיף לבדוק עליהם עוד אחת, ונמצא בודק 10 אמהות. אבל אישה הבאה להינשא אינה צריכה לבדוק שלא הוזרו כשירות להינשא לפסולים. כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר להישא מהם לכתחילה. ואף על פי כן, אם ראית בית משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או שני בני אדם שמתגרים זה בזה, או ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ואז פנים ביותר, חוששים להם וראוי להתרחק מהם, שאלו הם סימני פסלות. וכן כל הפוסל אחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שהם ממזרים, חוששים לו שם הממזרו. ואם אומר להם שהם ממזרים, חוששים לו שם הממזרו. ואם אומר להם שהם עבדים, חוששים לו שמה עבדו, שכל הפוסל במומו פוסל. וכן מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששים לו ביותר שמה גבעוני הוא. איזה הוא כהן מיוחס כל שעידו לו שני עדים שהוא כהן בן פלוני הכהן ופלוני בן פלוני הכהן, עד איש שאינו צריך בדיקה והוא הכהן ששימש על גבי המזבח. שאילו לא בדקו בית דין הגדול אחריו, לא היו מניחים אותו לעבוד. לפיכך, אין בודקים מן המזבח ולמעלה ולא מן הסנדרין ולמעלה, שאין ממנים בסנדרין, אלא כהנים, לוויים וישראלים מיוחסים. זהו מוריי ורבותיי, שונה ההלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי חי באייר תשע"ו, ל"ג בעומר תשע"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף ע"ו ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י"ט באייר תשע"ו, ל"ד לעומר, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. ערב שבת קודש חזק חזק ונתחזק. ונלמד שני דפים, כהרגלנו בערבי שבתות וערבי ימים טובים. נלמד את דפים עין זין ועין חט ממסכת קידושין. הכל כדי להיות מוכנים ונכונים בעזרת השם יתברך. לסיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים כולו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה ביום רביעי הבא. חף דלת באייר תשע"ו. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו לג שמח. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. על ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. שפע של ברכה, של הצלחה, של כל מילה דמיטב ממקור הברכה. עלינו ועל כל בית ישראל. מעתה ועד עולם. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.